Ich war ein kleiner Bub, wir haben in Rodaun gewohnt,
הייתי ילד קטן,
ziemlich ärmlichen Verhältnissen.
גרנו ברודאון,
Mein Vater
בתנאים די דלים.
war
אבא שלי נעלם. רק מאוחר יותר הבנתי שהשתייך לקבוצה הפרמיליטריסטית של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית. לאחר ניסיון הפוטש בשנת 1934, הוא נעלם. הוא ברח. כמובן שאז לא היה לי מושג. היה לי כעס נורא עליו. פתאום הוא נעלם, ולי עוד הייתה אחות קטנה ששמה רות. ושנינו, תודות לקהילה היהודית, איכשהו הגענו לשני בתי יתומים יהודיים. אני לבית היתומים בגולדשטראסה, של קרן הברון שפרינגר, ואחותי לדובלינג. טוב, זה היה צנוע, אבל לא כל כך נורא. זה היה גן יחסית גדול, בחצר האחורית עם עץ גדול. ושם המחנך, אחד ששמר עלינו, שיחק איתנו במשחקי ילדים בהתאם לגילנו.
בין היתר, שיחקנו חיית...
אבא, אבא, תלווה את המספריים.
אבא, אבא, תלווה לי את המספריים. או מרק לי, מרק לי, הקני דלך נראים חמים. דברים כאלה שיחקנו. זה היה די מצחיק בעצם. גילחו לנו את הראש. היו שם שני עובדים. אחד שעשה עבודות גסות יותר. והוא פעם בחודש, קראו לו מיליצקי, אני זוכר. אפילו שזה לא שייך לעניין. והוא גם דחף אותנו לאמבטיה ורחץ אותנו. הלכנו לבית הספר כמו תלמידים רגילים לחלוטין. רק שנראינו אחרת. קודם כל, היו לנו קרחות, ואז היו לנו מה שקראנו לו חליפות סירפד. זה היה בד מאוד מחוספס שאנחנו אמרנו שאלה הם חליפות סירפד. זה היה מכנסיים באורך שלושה רבעים, עם גרביים שחורות, שמגיעות עד לברכיים, ונעליים גבוהות. אז כמובן שנראינו מצחיקים. כמעט מההתחלה אמר לי אחד פעם, תשמע, אתה שייך לי. זאת אומרת אחד הגדולים. עכשיו, אתה סוחב לי את הילקוט, אתה מצחצח לי את הנעליים, אתה נותן לי את הכינוח שלך, וכו'. וככה זה היה. אנחנו התרגלנו לזה, ככה זה היה. והדבר העצוב בזה, שברגע שהייתי אחד הגדולים, עשיתי את אותו הדבר. עליית הגג נאטמה על ידי סמיכות, ולגדולים, לכל אחד היה עבד כזה. זאת אומרת גלדיאטור. ואנחנו, החברים הטובים ביותר, הרבה פעמים היינו צריכים להרביץ אחד לשני עם חגורות אור. תרביץ? לא, זה כלום. ואת זה אנחנו גם איכשהו סבלנו. למזלי, לא נתתי לקטן שלי להצטרף. הייתה ספרייה גדולה. אני יודע, הייתי בן 11 או 12 או אפילו צעיר יותר. אני התחלתי לקרוא גורקי, טולסטוי ודוסטויבסקי וגוסטב פרייטג. הוא אמנם לא שייך בדיוק. כלומר, כל הספרות הקלאסית הגרמנית שלי נובעת מאז. לפני האוכל היינו צריכים תמיד לעמוד ולהתפלל מהר. וזה במהלך השנים, במקור זה חייב להיות פעם עברית. זה אחר כך נשמע משהו כמו ג'יבריש הנורא ביותר. אני לא הבנתי כלום. אמרנו את זה במהירות וכולי. ואחר כך היינו רשאים לאכול. כלומר, זה לא היה בית יתומים אורתודוקסי, זה היה, הדגש אפילו לא היה על יהדות לשמה. אנחנו היינו איכשהו ילדים עזובים.
בפברואר ומרץ 1939, בית היתומים בגולדשלג שטרסה 84 ננטש. קטריאל פוקס, שהיה אז בן 13, הגיע לפנימיה ללימוד מלאכה, ואחר כך הגיע בתור מתלמד לבעלי מלאכה יהודיים שונים ברובע השני. בנובמבר 1940 הוא ברח דרך סלובניה מהרייך הגרמני. אמו ואחותו הצעירה רות נותרו מאחור ונרצחו. אביו, סוציאליסט בנפשו, נעלם ברוסיה. מיד לאחר שבית היתומים ננטש, הוא הפך לבית אבות. בשנת 1942 התגוררו בו 138 נשים ושני גברים. באותה השנה, 73 מהם הועברו, רובם למחנה המעבר טרזנשטאט, אחדים ישירות לאושוויץ. השאר מתו מוות טבעי או שפונו גם כן. ב-1943 לא נמצאו מתגוררים יהודים בכתובת זו.